סוכה דף י"ט, שבע שורות מלמעלה, בסורה מתנו להשמעתה בהי לשנה. את הסוגיה שהסברנו למעלה למדו ככה בסורה. מה למדו שמה? שאם יש, נגיד בקצרה, היה דרכם לעשות בתים בצורת עיגול, ובאמצע היה חצר, אם האדם שם סכך מכותל הבית הזה עד כותל הבית השני, ומלא יוצא בעצם שדפנות כותלי הבית הם נחשבים כמו דפנות הסוכה, זה ודאי כשר. אבל אם האדם הזה עשה גגון, בלשון המשנה אכסדרה, מהבית החוצה, יוצא שאותה אכסדרה, שהיא פסולה כמובן, היא לא סוכה, צד אחד שלה זה כותל הבית, הצד השני זה פתוח, כי אכסדרה בעצם זה רק גגון ואין לו דפנות. אז ואחר מכן, אחרי הגגון הזה, הוא שם סכך. לאורך כל כותלי הבתים יש אכסדרה, יש גגון בצורת עיגול. והוא שם סכך מסוף האכסדרה עד לאכסדרה שבצד השני. באמצע, ממש במרכז העיגול, מרכז החצר, הוא שם שם סכך. יוצא עכשיו שיש פה סכך כשר, אבל אין לו דפנות. כי הסכך הזה רחוק מכותלי הבית. אם זה פחות מ-400, אין בעיה. האכסדרה נחשבת כדופן עקומה, והסוכה כשרה. אבל אם זה רחוק יותר מ-400, אז מה הדין? פה יש בעיה. אז למעלה בסורה אמרנו שהם שנו כך. אם יש פצימין, דהיינו, בצד החיצוני של האכסדרה, ממש ליד הסכך, ליד הסכך הכשר, יש שם פצימין, יש שם עמודים, כמו שעושים היום סורגים כאלה, מלמעלה עד למטה, הוא עשה קנים כאלו עומדים. יש מרחק בין קנה אחד לחברו, פחות משלושה טפחים. ממילא, בסורה אמרו, ודאי שהסוכה כשרה, מפני שאותם קנים האלו, העמודים בשפה שלנו, זה נחשב כמחיצה, כי הרי יש פחות משלושה טפחים, ממילא הכל נחשב כלבוד ומחובר, אז יש פה מחיצות לסוכה, ודאי שהסוכה כשרה. במה נחלקו? רק כאשר הסוכה הזו אין לה פצימין לאכסדרה, ואז לכאורה אין פה מחיצה. בכל זאת אביי למעלה הייתה דעתו להתיר, מכיוון שהסכך נמצא מונח למעלה מעל האכסדרה, ואדם שנמצא למטה הוא רואה את סוף האכסדרה, הוא רואה את פי האכסדרה. וממילא אומר אביי סברה, אומרים בזה פי תקרא יורד וסותם. זה נקרא בשפה שלנו היום מחיצה וירטואלית. רואים את הסוף של התקרה, של האכסדרה, רואים כאילו נעשתה משם מחיצה, קו ישר עד למטה. ואומרים בזה פי תקרא יורד וסותם, אומר עכשיו הדבר כאילו הסוכה הזו מקיפים אותה מחיצות, וזה כשר. רבה אמר, למ רינן פי תקרא יורד וסותם, ולכן אכסדרה הזו היא פסולה, הסוכה שבה פסולה. אילו היה פצימין היה כשר, אבל אין פצימין, זה פסול. כל זה ככה שנו בסורה. לעומת זה אומרת הגמרא, בפומבדיתא מתנו, בישיבה פומבדיתא שנו כך, סיכך על גבי אכסדרה שאין לה פצימין, דברי הכל פסולה, גם דעת אביי פסולה, כי לא אמרינן בזה פי תקרא יורד וסותם. אבל אם יש לה פצימין, יש עמודים באכסדרה שמה, בעצם מסביב לסכך, לסוכה, בזה אביי אמר כשרה, ורבה אמר פסולה. אביי אמר כשרה, למה? כי יש פה מחיצות גמורות, אמרינן לבוד. רבה אמר פסולה, לא מובן מדוע. אומרת הגמרא, לא אמרינן לבוד. מה הפירוש? מדוע לא אמרינן לבוד? מבאר ראשי, מפני אילו היה כאן בסוף האכסדרה מחיצה גמורה כמו כותלי בית, אז בוודאי שאנחנו אומרים שהכותל הזה, למרות שהוא נעשה בשביל הבית, הוא מכל מקום נעשה בפועל, הוא משמש גם ככותל לסוכה. אבל כאן אין פה כותל גמור, אלא בסך הכל קנים. אין להם דין של כותל, אין להם מציאות של כותל. אלא באה הלכה למשה בסיני ואמרה, שכל דבר שהוא פחות משתי טפחים, זה נחשב כאילו הוא מחובר. זה נחשב לבוד. מתי אומרים סברת לבוד? זה דווקא הלכה משה מסיין אמרה כאשר המחיצות נעשו לצורך הסוכה. אבל כאשר כאן זה הפוך, הקנים האלו נעשו לצורך האכסדרה. לא אומרים שזה יחשב כלבוד לצד החיצוני בשביל הסוכה. זו סברת רבה. אומרת הגמרא והלכתה כלשנה כמה. ההלכה היא שאם יש צימין לאותה אכסדרה, הסוכה כשרה בוודאי. ומדוע? כי כיוון שיש פה פצימין קנים, אני אומר בזה לבוד. ואף על פי שהפצימין האלה נעשו בשביל האכסדרה, מכל מקום זה נחשב ככותל, וזה קשר גם לסוכה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רב אשי אשכחה לרב כהנא, מצא את רב כהנא, דקרא מסכך על גבי האכסדרה שאין לה פצימין. הוא ראה שהוא שם סכך, על אכסדרה, יש כאן מאכסדרה לאכסדרה, שם סכך מלמעלה, למרות שבעצם אין שם פצימין. כמובן שלפי לשנה בתרא ודאי זה פסול, אבל אנחנו הולכים תופסים כלשנה כמה. אבל בלשנה כמה, מתי רבה אמר שהסוכה כשרה? זה רק כשיש פצימין. הבעיה הקל יותר, אפילו כשאין פצימין, כיוון שאומרים פי האכסדרה, אומרים על זה פי תקרא יורד וסותם. אבל רבה לא ככה אמר. לכן תמה רב אשי ואמר לרב כהנא, אמר לי רב אשי לרב כהנא, לסבר מור, הדה אמר רבה, יש לה פצימין כשרה, אין לה פצימין פסולה, לא אומרים פי תקרא יורד וסותם. אחוולה, הראה לו רב כהנא, נראה מבחוץ ושווה מבפנים. נראה מבפנים ושווה מבחוץ. כלומר אמר לו, אתה נמצא פה בתוך הסוכה ונראה לך כאילו יש פה שתי דפנות. אני אסביר קצת. האכסדרה הזאת, חוץ מה שהייתה האכסדרה, לאותה סוכה היה שם שתי מחיצות גמורות. רק בשביל סוכה צריך לפחות שלוש מחיצות. ואין. אז הוא הבין רב אשי שהוא מסתמך על מה שאומרים פי תקרא יורד וסותם. ואז הוא התפלא, הרי הלכה כרבה, שלא אומרים פי תקרא יורד וסותם. אמר לו, לא סתמכתי על הסברה הזו. אלא יש פה מחיצה שלישית בפועל. איפה יש מחיצה שלישית? הראה לו שהמחיצה השלישית היא פשוט, למה אתה לא רואה אותה? כי אתה נמצא מתוך הסוכה. מי שנמצא מחוץ לסוכה, אכן רואה. למה? אמרנו ש... לדפנות של הסוכה מספיק שתי דפנות גמורות, ודופן שלישי אפילו טפח. יש דעות איפה בדיוק מניח את הטפח. יש דעה למעלה באמוראים שאומרת שאם הוא מניח את הטפח צמוד לדופן אחד משתי הדפנות, זה כשר. רב כהנא כך סבר, תלמידו של רב סובר כך, שמספיק שהוא מצמיד את זה לדופן. אלא מה? מי שנמצא בתוך הסוכה הוא רואה שתי דפנות צמודות בלבד. אז הוא אומר, איפה הדופן השלישית? הראה לו שהדופן השלישית זה עשוי פשוט נמצא כלפי חוץ. מי שרואה את זה בציור בגמרה יראה, מי שלא אני אמחיש את זה כאן באצבעות. אם תיקח לך את יד שמאל, תכופף את האצבעות קצת בצורה של רש. האצבעות עם כף היד בצורה של רש. קח שתי אצבעות של יד ימין, תניח אותן מחוץ לאצבעות של יד שמאל. מחוץ, לא פנימה, מחוץ. כאילו כעין אות למד כזו. עכשיו, זה בעצם מה שהוא עשה. יש פה שתי דפנות גמורות, ויש פה עוד טפח, אותו דופן של טפח, שעמיד אותו בסוף הדופן השנייה. ואז מה קרה? מי שבא מבחוץ הוא רואה שיש כאן שלוש דפנות, אבל מי שבא מבפנים בתוך הסוכה הוא לא רואה את הדופן השלישית, כי זה צמוד ואפילו כלפי חוץ מתוך הדופן כאן. אז לכן אתה חשבת שיש רק שתי דפנות, יש כאן דופן שלישית, ולכן באופן שכזה זה כשר. הגמרא אומרת, הנה מי, לא ברור בדיוק איך היה שם הסיפור שאומרים שהצורה הייתה אחרת. זה היה צורה של נראה מבחוץ ושווה מבפנים. ומלא הוא היה, בערב השיע היה בפנים ולכן לא ראה את זה, אבל זה היה נראה מבחוץ. לא משנה כך או כך, זה הייתה צורה שמצד אחד רואים, מצד שני לא רואים, ולכן הוא לא הבחין באותה דופן שלישית. ומי אמר שזה מועיל? חורה הוא צריך להיות שהוא עיל גם מבפנים וגם מבחוץ. אומרת הגמרא, זה מועיל. דיתמר, נאמר הלכה לגבי מבוי, נראה מבחוץ ושווה מבפנים, נידון משום לחי. נידון משום לחי. דהיינו, האדם שעושה מבוי. מבוי, אנחנו יודעים, הלכה בחוט עירובין, יש סמטה קטנה, שהיא בעצם הפתחים של החצרות נפתחים אליה. מדיאורייתא מותר לטלטל בתוך כל המבוי, זה עכשיו כשוטה יחיד. למה? כיוון שהוא בעצם יש לו כתלים משלושת רוחותיו, נחשב שתי יחיד לכל דבר ועניין. אבל אמרו חכמים, כיוון שבעיני הבריות זה נחשב כרשות הרבים, שהרי אנשים רבים הולכים שם באותו מקום, כל אחד מגיע מהחצר שלו, מהבית שלו, זה נראה אנשים כאילו רשות הרבים. לכן צריך לעשות שני דברים כדי להתיר את זה. א', צריך לעשות שיתופי מבואות. דבר שני, צריך לעשות בסוף המבוי, לפני היציאה לרשות הרבים, או לחי או קורה. לחי, כלומר איזשהו עמוד בסוף הרחוב, עמוד. העמוד הזה, אפילו אם הוא נראה מבחוץ, אבל שווה מבפנים, אני אסביר. בוא נאמר שאורך המבוי הזה, האורך שלו זה 20 אמה. אבל כותל אחד, הכותל השמאלי, 20 אמה. הכותל הימני זה 20 אמה וחצי. מי שבא מתוך המבוי לא רואה שיש פה שום שינוי, הוא חושב שזה מבוי. אבל מי שבא מבחוץ, הוא רואה שיש בליטה, יש חלק, יש חצי אמה שבולטת החוצה, נכנסת לתוך רשות הרבים. זה נקרא נראה מבחוץ. מבפנים הוא שווה, מי שמסתכל רואה רק כותל ישר. הוא לא רואה פתאום איזה בליטה כלפי הפתח. אז ודאי היה בולט, בולט, הוא רואה, גם בפנים הוא רואה, יש פה פתאום חלק מהפתח נסגר בחצי אמה, באיזה עמוד. לא, הוא לא רואה את זה, לא שמו את זה שם שיחסום חלק מהפתח, אלא שמו את זה כהמשך לכותל. כמו שאמרתי, הצד השמאלי 20 אמה, הצד הימני 20 אמה וחצי. אז אותו עמוד בעצם עומד בקו ישר של כל ה-20 אמה הימניים. אף בכן, כיוון שאם בחוץ זה ניכר, רואים שיש פה בליטה, הרי זה קשר. אומרת הגמרא, ומחיצנו פצימין, כמו שגבי מבוי זה מועיל, גם גבי הסוכה זה נחשב פצימין, והדבר הזה קשר. תנא, למדנו הברייתא, פסל היוצא מן הסוכה. מה זה פסל? הסברנו שהכוונה היא סכך. למה קוראים זה פסל? הסברנו בעבר, הגמרא למדה דף ב' למדה, באוספך מגורנך ומעקבך, אומרת הגמרא, בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר, דיינו כל הענפים שזה הפסולת של הפירות שאתה אוסף, בזה התורה אומרת צריך לעשות סוכה. ואם כן, אומרת לנו הברייתא, הפסולת הזאת שיוצאת מן הסוכה, מה הדין שלה? נידון כסוכה. אם זה יוצא מן הסוכה אותו הסכך, נידון כסוכה. שואלת הגמרא, מה פסל היוצא מן הסוכה? מה הכוונה סכך שיוצא מן הסוכה? אמר אולי קנים היוצאים לאחורי הסוכה. הכוונה היא שאם האדם, הסכך שלו הוא ארוך, והוא יוצא מחוץ לסוכה, למשל אדם עשה סוכה 10 אמות, אבל הסכך הזה יוצא מחוץ לסוכה, הסכך האורך 11 אמה, מה הדין בזה? זה נחשב כסוכה אשר יושב תחתיו. הגמרא תמהה על כך, והבעינן שלוש דפנות, מה אם יש פה סכך בלבד זה לא מועיד, צריך דפנות. אומרת הגמרא בדיקה, באמת מדובר שגם לאחרי הסוכה יש שלוש דפנות. שואלת הגמרא, והא בעינן הכשר סוכה. אומרת הגמרא, גם כן, בדיקה, לא מספיק שיש שלוש שפנות, צריך גם כן שיש שבעה טפחים, על שבעה טפחים, את הגמרא יש. השלוש שפנות האלה זה לא שיוצא חתיכה קטנה כלשהי, אלא מה שיש שלוש שפנות שמה, כל אחד שבעה טפחים. שואלת הגמרא, והא בעינן צילתה מרובה מחמתה, בדיקה, גם כן מדובר שיש. איך זה יכול להיות שיש אחור, צד האחורי של הסוכה, שבעה טפחים? אומר רש"י, כן, האדם הזה בתחילה עשה סוכה שהאורך שלה 10 אמות. אחר כך אמר סוכה ארוכה מדי, גדולה מדי, לא מצא חן בעיניו. לקח את הדופן האמצעי, הכניס אותו למרכז הסוכה, שהסוכה תהיה רק 7 אמות בלבד. 7 אמות בלבד, מספיק, לא יותר מדי. נמצא שעכשיו הצד האחורי, הרי שתי הדפנות הארוכות, שהיו 10 אמות, אז נשארו במקומם. רק את הדופן שהייתה בסוף 10 אמות, הוא הכניס אותה פנימה יותר, שיהיה רק 7 אמות בלבד. נמצא עכשיו הצד האחורי, זה 3 אמות, סוכה גדולה, אין בעיה, יש שם הכשר סוכה, יותר משבעת חיים, שבעת פחים. אז זה כשר. שואלת הגמרא, אבל היא ככה, היא אחי מה היא למם, רב ודאי שהסוכה תהיה כשרה. יש סכך, יש 3 דפנות, יש צילתה מרוע מחמתה, מה הבעיה? אומרת הגמרא, לא. מה עוד התאמה? הועילו לגבי עבידי ולברי לה עבידי אמה לה, כמה שמעלן. הייתי חושב כיוון שהסוכה הזו, את הדופן הזו, למה הוא עשה אותה? עשה אותה בשביל הצד הפנימי, בשביל תוך הסוכה, לא בשביל הצד החיצוני. הוא לא עשה בשביל אחורי הסוכה. אם כן, לכאורה לא יחשב כסוכה, כמה שמעלן שבכל זאת זה נחשב כסוכה. ככה מפרש ראשי התוספות מהים עליו, שהרי לכאורה, אנחנו יודעים כבר מהמשנה, שאם יש אדם עשה סכך מכותל של הבית, עד הכותל של הבית, מילא את כל גג החצר, סכך. מה הדין שלו? הרי שזה נחשב כסוכה כשרה. לא אומרים הועיל וכותלי הבית עשויינו בפנים, לכן זה לא יחשב כדופן של סוכה. אז מה החידוש בזה? הראשונים האחרים מפרשים, מבארים דעת ראשי, אומרים שבדל. במשנה דיברנו על כותל של בית, שזה כותל גמור. לכן, אבל מי שלא נעשה לתוך צד החיצוני שלו, תוך הסוכה, הנה כן אמין, הוא יועיל יחשב כדופן. אבל כאן שמדובר בדופן של סוכה, זה דופן עראי, והוא התכוון כשהוא בנה את זה אך ורק לצד פנים, לצד הסוכה שלו, אז הייתי חושב שזה לא יחשב כדופן לצד החיצוני, כי יש פה 2 מגרעות, א', הסוכה הזו היא סוכת עראי, ב', זה נעשה לצד הפנימי ולא לצד החיצוני, כמה שמעלן אף על פי כן, זה עכשיו כדופן לצד החיצוני, והרי גם שמה זה סוכת עראי וקשרה. אומרת הגמרא, יש עוד פירוש אחר בברייתא הזו. רבה ברסה ואמרי תרבה יואחה בכנים היוצאים לבנים מן הסוכה, ומשכה ואז לחד הדופן בעד היום עוד אתם ההל ידבר של סוכה, כמה שמעלן. רבה ברסה אומרים, כאן מדובר, האדם הזה עשה למשל סוכה של הגודל שלה 2 אמות, והקנים, הסכך, הגודל שלו 3 אמות. אז אם כן לכאורה יש פה סכך שיוצא מחוץ הסוכה. אבל מה? הסוכה הזו הייתה כך. צד אחד, דופן אחד של הסוכה, 2 אמות. הדופן השמאלית. הדופן הימנית היא הייתה ארוכה, 3 אמות. גם הסכך היה ארוך, יצא 3 אמות. אז כיוון שיש פה על כל פנים דופן אחת שארוכה ממשיכה ביחד עם הסכך, מותר לשבת תחת אותו הסכך שלמעלה. אבל פי שאין פה 3 דפנות, לא נורא, זה כשר. רבה בר חנה אמר, רבי יוחנן נוצחה אלא הסוכה שרובה, צילתה מרובה מחמתה, ומעוטה חמתה מרובה מצילתה. מה עוד אתם תיפסל באחפורתה? כמה שמעלן, ומה יוצא? יוצא מכשר סוכה. רבי יוחנן אומר פירוש אחר לגמרי. כאן מדובר בסוכה כזאתי, שאם אתה מסתכל עליה בצורה כללית כוללת, צילתה מרובה מחמתה. אבל אם אתה בא להסתכל על כל מקום בפני עצמו, אז תראה, יש מקומות שחמתה מרובה מצילתה, וזה מצוי מאוד, בפרט בסוכות גדולות, בפרט סוכות ציבוריות. לא הכוונה היא שיש שם 3 טווחים שאין בו סכך, כי אם ככה זה פוסל את אותו מקום. אבל יש סכך, רק הסכך שבאותו מקום הוא בעצם חמתה מרובה מצילתה. זה נקרא מיעוט הסוכה, חמתו מרובה מצילתו. אבל רוב הסוכה, צילתה מרובה מחמתה. הדין הוא שגם אותו המקום, בזוויות, שאין שם מספיק צל, אפכן אותו מקום זה כשר. אומרת הגמרא, איך זה נכנס בלשון הברייתא? פסל היוצא מן הסוכה, הוא לא יוצא משום מקום, הוא בתוך הסוכה. כאן הפסל היוצא מהכשר סוכה. זה לא הכשרות, כשרות של סוכה זה שצילתה מרובה. והמקום הזה, הענפים האלו, הם יצאו מהכשר סוכה, כי שם חמתה מרובה, אף פי כן נידון כסוכה. פירוש דומה, אבל שונה. רבי יושעיה אמר לו, אני צריכה להסכך פסול, פחות משלושה בסוכה קטנה. ומה יוצא? יוצא מתורת סוכה. כאן הכוונה היא, בסוכה קטנה כזאת, שיש שם סכך פסול. סכך פסול, דהיינו, ברזל, מתכת וכיוצא, אבל זה פחות משלושה. אם זה היה שלושה בסוכה קטנה, סכך פסול פוסל כבר בשלושה טפחים, לא בארבעה, אלא סכך פסול פוסל בשלושה טפחים. אבל אם זה פחות משלושה טפחים, הרי שאותו הסכך הפסול מצטרף בסוכה כשרה. אומרת הגמרא, אם ככה, מה הכוונה סכך פסל היוצא מן הסוכה? מה זו יוצא? הוא בתוך הסוכה. אומרת הגמרא, יוצא, הכוונה היא יוצא מתורת סוכה. אין לו שם של סוכה, כי הוא סכך פסול. אף כן, הסוכה הזו כשרה. מתחיל לרב הושעיה, לא יהא אלא אוויר, ואוויר פחות משלושה בסוכה קטנה מפסיל. אם אתה אומר שמדובר כאן על סכך פסול, סכך פסול בתוך אותה סוכה קטנה, אבל זה פחות משלושה טפחים, בוודאי שזה שהסוכה כשרה. למה? שהרי אפילו אוויר, שזה יותר חמור מסכך פסול, מתי זה פוסל? רק שלושה טפחים. פחות משלושה טפחים, זה לא פוסל את הסוכה. קל וחומר אם זה סכך פסול, שזה פחות משלושה טפחים, ודאי שלא פוסל את הסוכה. אם כן, מה הבא הייתה? בא לחדש? עונה הגמרא, אמר לרבי אבא, זה מצטרף וישנים תחתיו, וזה מצטרף ואין ישנים תחתיו. אם יש אוויר פחות משלושה טפחים, נכון, זה לא פוסל את הסוכה, אבל אסור לישון שם. אבל אם יש סכך פסול פחות משלושה טפחים בסוכה קטנה, הרי מותר לישון תחתיו, הוא נדון כסכך כשר, הוא מותר לישון שם. או מי קמידי להצטרופה מצטרף והוא עצמו אינו כשר. אומרת הגמר, איך ייתכן לומר שיש פה סכך פסול, איזה ברזל, איזה פלסטיק למעלה שהוא פחות משלושה טפחים, ונאמר עליו שהוא יחשב כסכך כשר וישר לישון תחתיו? איך הוא יכול להצטרף לסוכה אם הוא עצמו תאמר אינו כשר? אמר יצחק בן אלישיב, אין תית הנרוך יוכיח שמצטרף ל-40 שאה והטובל בו לא עלתה לו טבילה. אמר לו, כן, יש דבר כזה בעולם, יש תית, דהיינו ממש כמו בטון שאומרים היום, אבל מאוד מאוד נרוך כמו מים, חולות וחולות ומים מעורבים יחד. אם דבר כזה נמצא בתוך ה-40 שאה, יש מים 40 שאה, אבל חסר מעט, חסר שאה, ויש שם טיט הנרוק מעט, הרי שזה מצטרף ונחשב כי יש בו 40 שאה, למרות שבו רק 39 שאים של מים ושאה אחת של טיט הנרוק, זה מצטרף. אבל מה יהיה הדין אם כל 40 שאה זה טיט הנרוק? אי אפשר לטבול בדבר הזה. רואים מכאן דבר שמצטרף, אבל הוא עצמו לא עלתה בו טבילה. מתניתין, העושה סוכתו כמין צריף, אדם שהסוכה שלו הייתה בצורה שאין גג, דהיינו, איך הוא עשה? לקח ענפים ועשה אותם בצורה של כיפה, צורה עגולה. אז בעצם לא רואים פה איפה יש פה הדופן, איפה נגמר הדופן ומתחיל הגג של הסוכה. לא רואים. אז מה הדין? העושה סוכתו כמין צריף, או ששמחה לכותל, הוא לקח קנים והשעין אותם לקיר. יש אדם יש לו כותל של בית, אז מחוץ לכותל הבית הוא שם אותם בצורה משופעת, בצורת אלכסון. כמובן שנובר פה שיש גובה של 10 טפחים, ואחרי שמגיע גובה 10 טפחים יש גם רוחב 7 טפחים, הכל בסדר. אבל הבעיה היא, לא רואים פה איפה נגמר הדופן, איפה מתחיל הסכך. מה הדין הדבר הזה? רבי אליעזר פוסל, מפני שאין לגג, לא ניכר פה גג ודופן. וחכמים מכשירים. גמרא, טענה, מודה רבי אליעזר שמגבהה מן הקרקע תפח. אם האדם שם את הצריף הזה, או לחילופין את הסכך הזה המשופע, הוא שם אותו לא ישירות על הקרקע, אלא קודם כל הניח שם איזה עץ על הקרקע בגובה תפח, ומעליו שם בצורה משופעת את אותם קנים. נמכן נמצא שיש פה, ניכר פה הכל פנים גובה של טפח אחד שנחשב כדופן. אז אם כן מלא, או משהו אחר, הפליגה מן הכותל טפח. הוא עשה דבר הפוך. הוא לא ישעין את זה ממש על הכותל, אלא קח איזה קרש בעוב, ברוחב טפח, והוא שם אותו על הקיר. ואחר כך לקח את הקנים האלה, שם אותם מהרצפה, על אותו הקרש שצמוד לקיר. אם כן נמצא יש פה לכאורה גג טפח, אז בזה כיוון שניכר משהו בתורת גג, והשאר כאילו בתורת דפנות, לכן ממילא מודה רבי אליעזר בזה שזה כשר. עד כאן. אומרת הגמרא, מה הייתה מה יודי רבנן, מדוע אחרי מכשירים גם בצריף וגם כשהוא שמח את הסכך לאוהל, לכותל, בצורת שיפוע? סוברים חכמים, שיפועי אוהלים כאוהלים, גם כאשר יש גג וכותל ביחד משופעים, שיפוע של אוהל זה לא פוסל, זה נחשב גם כן עדיין כמו אוהל. אביי אשכחה לרב יוסף, דיחה גני בקילת חתנים בסוכה. הוא היה יושן, רב יוסף, בתוך מיטה כזו, שהיה, קוראים לה קילת חתנים, היה להם הרבה יתושים והרבה מזיקים שם, אז מה היו עושים? היו כאלה ישנים בתוך מיטה, ועל המיטה הזו היו עושים קנה אחד, מעמידים אותו בראש המיטה, או מעמידים קנה אחד ברגלי המיטה, ואז למעלה, מקנה לקנה, היו עושים גג איזה מקל אחד שהוא שוכב למעלה, בצורה של אות ח'. עליהם היו פורסים סדין, על הקנה העליון, היו פורסים סדין שיורד בצורה משופעת ללמטה. לכאורה זו בעיה, למה? כשאתה ישן בדבר כזה בתוך הסוכה, לכאורה זה נחשב כאילו אתה ישן בתוך הבית שימצא בסוכה, כי יש פה לכאורה גג. על זה העיר לו אביי לרב יוסף. אמר לכמן כרבי אליעזר, כמו מי אתה עושה את זה? כי אתה סובר שקהילת חתנים לא נחשבת כגג. זה כלום, זה אפס. וכאילו אני ישן בתוך הסוכה. למה ככה אתה חושב? בגלל כרבי אליעזר שסובר, שכיוון שאין פה גג, אלא כל שיפוע, שיפועי אוהלים, לא נחשב כהן. ואם כן יושב תחת הסוכה בלבד. שבקת רבנם ועבדת כרבי אליעזר, אתה סובר דעת, אתה עוזב דעת חכמים שסוברים שיפועי אוהלים נחשב כן כאוהל, ומילה שאתה יושב בתוך אוהל שימצא בסוכה ולא ישן בתחת הסוכה, אתה עוזב דעת רבי אליעזר? אמר לי ברייתא איף קטני, ברייתא כתוב הפוך, שרבי אליעזר הוא המקל וחכמים הפוסלים. ברייתא איף קטני, רבי אליעזר מכשיר, דהיינו העושה סוכתו כמצריף או שסמכה לכותל, רבי אליעזר הוא מכשיר, כי הוא סובר שיפועי אוהלים כאוהלים, וחכמים הם הפוסלים. למה? שסוברים שיפועי אוהלים לאו כאוהלים, וממילא לגבי קהילת חתנים המקל מחמיר והמחמיר מקל, דהיינו פידת חכמים שפסלו שם אומרים זה לא נקרא סוכה, מלא פה אצלנו שיפועי אוהלים זה נחשב לא כאוהלים, ואם כן פה אצלנו הקהילת חתנים הזו לא נחשבת כאוהל, נחשב כאילו אוויר, כאילו נמצא תחת הסוכה. אמר לו עדיין, שבקת מתניתין ועבד כברייתא? אבל במשנה רואים שחכמים סוברים שיפועי אוהלים כאוהלים. למה אתה עוזב את המשנה ועוסק את דברי הברייתא? אמר לה, מתניתין יחידה היא. המשנה שלנו ששנתה זו דעת חכם יחיד רבי נתן, שהוא אמר שככה, אבל חכמים שהיו בדורו חולקים עליו, אומרים, השמועה לא ככה, היא דתניה. העושה סוכתו כמצריף או ששמחה לכותל, רבי נתן אומר, שרבי אליעזר פוסל מפני שאין לגג, כי שיפועי אוהלים לאו כאוהלים, וחכמים מכשירים סבורים שיפועי אוהלים כאוהלים, אבל כל חכמי דורו של רבי נתן חולקים עליו, ולכן מלא אני, אם שמה חכמים פוסלים, ממלא שפה אצלנו לגבי קהילת חתנים מכילים. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.